י"ח עמוד 9. מה העניין שלנו בברכה? האם העניין שלנו בברכה זה הקשר בברכה הזאת לפחות, כן? האם הקשר לנו קדוש ברוך הוא מצד המדע בעיקר, כלומר, ואז אנחנו מתבוננים על הפעולה ומתוך זה אנחנו מתרוממים, או שעיקר הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא זה מצד ההשגה, ואז אנחנו מחפשים את הפועל, כן? את הפועל, זה מצד כושרון או שערת הלב בציור האידיאליות האלוקית, בציור האידיאליות של הפועל. אז אומר הרב פסקה מתחילת, אמר רב ובמוציא כל המפליג את האפיק משמע, כיוון שמוציא מציין ההערה מצד הפעולה וההתבוננות על הפועל יתברך תבוא מאליה, עיקר הפעולה הניכרת היא מצד העבר, שהפעולות הבאות אינן ניכרות לחוש האדם. כן, זאת אומרת, מוציא לחם מן הארץ, כן, מוציא, אמרנו זה הפעולה, ואנחנו אומרים שאתה תתבונן בעולם, ומתוך זה ייווצר יחס אל הקדוש ברוך הוא. לכן, הדגש פה זה מצד העבר. כלומר, מצד מה שהקדוש ברוך הוא כבר יצר, שהפעולות הבאות, כלומר העתידיות, אינן ניכרות לחוש האדם. ואשר השער לידיעה בגדולת השם יתברך המביאת ולכל טובה, היא ודאי ידיעה בפעולות בשלמות. כלומר, לפי הדגש הזה שהוא על הפעולות, על כן ההתבוננות של העבר אי אפשר שתחסר. זאת אומרת, לכן במוציא אנחנו מוכרחים להתייחס אל מה שעבר, כי אנחנו מתבוננים על מה שכבר יצר ריבונו של עולם, ומתוך זה מגיעים אל ההשגה ביחס אל השלמות האלוקית. כי פליגה בהמוציא, מה אמרנו, מה זה המוציא? זה השערת הלב, אודות הגדולה האלוקית. זה מין תפיסה אמונית את הגדולה של השם. רבנן סברי המוציא דאפיק משמע. אם כן, יש גם בזה, כלומר גם בסוג ההשגה הזה, הערת העבר, שישר מצד הפעולה, מה שיש בה גם כן הנטייה של האבא הוא בצירוף. זאת אומרת, שכיוון שתבוא הידיעה הפנימית להתבונן בעניין הפעולה, שזה השערת הלב הזאת שדיברנו, תבוא גם כן ההתבוננות של נצחיות הפעולות ורמות החלטן שפעולות גם כן העתיד. כלומר, זה מתחיל ממה שקיים, ומתוך זה מתרוממים דרך השערות הלב, שדיברנו עליהם בפעם שעברה, שזה מבט פנימי יותר, לתפוס את המגמה הכללית של המציאות, ולכן נוצר לנו גם כן את הזיקה אל העתיד, כי אנחנו מתייחסים גם אל כל מה שכלול, כולל הפוטנציאל העתידי. אלא שאם כל זה, כן, מה זה פוטנציאל עתידי? זה לא רק שאתה יודע את העתידות. הכוונה היא שייך אל שלמות עתידית. אלא שאם כל זה אין העבר, שהוא הדרך והפתח לידיעה הראשונה, נמנע, צריך לומר, מהוראה והמוציא. זאת אומרת, כי אנחנו כן מתחילים משהו ממה שקיים, זה עבר, ומתרוממים מבט כללי יותר, שיש לו משמעויות נצחיות עתידיות. ומובן שעל ידי הידיעה הפנימית שבאה להיוודע כוח הפועל יתברך מתוך הפעולה, כבר ששמענו, זה השגת הלב הזו, להכיר את הפועל, מתאחד העתיד עם העבר, מתבלין בעתיד כערך העבר ממש. זאת אומרת, יש לנו יכולת להשיג את הפוטנציאל של השלמות של המציאות, שהרי מכירים שכל ההנהגה הולכת בחסדו יתברך לתור לחסד עליון. אם כן, נתבדלים על העתיד, גם כן ברושם גדול, כאילו כבר עבר. דרך אגב, גם האמירה הזאת של שהעולם הולך ומתפתח ומתתקן, תחשבו, ולא רק במובן הטכנולוגי, כן, במובן המוסרי. בעצם, מבחינת השכל, אז יש כל מיני אנשים שפקפקים בהנחה הזאת, במיוחד מתי הם צועלים וקופצים, כשיש טרגדיות. אז כל הפסימים, כן, פסימיות כתפיסה, לא רק סוג של מידות, של נטייה ליצבון. זאת אומרת, כנראה זה יושב על זה, אבל יש פילוסופים שלמים, פילוסופים שיש להם פילוסופיה שלמה, שמתייחסת לתפיסת עולם פסימית. זאת אומרת שהעולם הוא לא מתפטר, וגם היום יש כל מיני חכמים בעיני עצמם שככה מסתכלים על המציאות, ומתי שקוראים מלחמות עולם או טרגדיות בהיקפים מאוד מאוד גדולים, אז הם יד ממהרים להראות את ניצחונם. ואנחנו יודעים שעל פי התורה לא כך הוא. כל המושג שנקרא הגאולה, שאנחנו מיציאת מצרים כל הזמן בתקוות גאולה, הערב כל מה שעם ישראל עבר, והאמירה של חז"ל שהעולם הזה הוא 2000 תור, 2000 תורה ו-2000 גאולה, משיח. כל זה זה אמירה שמתייחסת לטבע המתפתח של העולם. כלומר שהעולם הוא כל הזמן במהלך. עכשיו, אמירה כזאת ביחס לעולם, היא באה, מאיפה הוודאות באמירה הזאת? זאת אומרת, אתה יכול, קודם כל, בעבר, בכלל, המידע על העולם היה מאוד דל. תחשבו מה האמצעים של אנשים לדעת על די, הרבה יותר מהכפר שהם גדלו בו. מאיפה אתה תדע? אין עיתונים אפילו, זאת אומרת, אין לך. איפה אתה יודע מה קורה בעולם, כדי שהיום כבר מתפתח איזה סוג של מקצוע כזה, שאפילו יש בו תארים אקדמיים. לא שתארים אקדמיים זה בהכרח ערובה לחוכמה ולתועלת, אבל בהקשר הזה כן יש פה איזשהו מידע שהולך ומצטבר. הוא נקרא עתידנות. שהיום, דרך זה שיש לנו אין ספור מקורות מידע אדירים, אנחנו יכולים דרך סקירות חכמות של המציאות לנסות לראות מגמות עתידיות שלה. אפשר לעשות את זה, זה לא נבואה, זה שכל, כן? זה דרך ניתוח של תהליכים, היסטוריים וכו', נניח שאפשר דרך מה שאתה, נניח, אתה לוקח מדינה שנמצאה במלחמה. היום אתה יכול לקחת היום סקירה של ב-200 השנים האחרונות, 50 מדינות שהיו במצב מלחמה, מה היו התהליכים החברתיים שקרו טרום המלחמה, בתוך המלחמה ובעקבות המלחמה. ואז אתה יכול להגיד למדינת ישראל, כנראה זה מה שיקרה איתה. כן? כי זה מאוד מאוד מבוסס. ואתה חושב, בתקופת חז"ל, מאיפה המידע הזה? זאת אומרת, מאיפה אתה שואב את זה שבעוד כך וכך זמן יקרה כל מיני דברים?
תנ"ך, לא?
מה זה תנ"ך? לא מדבר איתכם על נבואה, מדבר על חוכמה. נבואה היא קשורה למה שאנחנו מדברים פה, ואני אומר, אפילו מדרגה של החוכמה, של הבנת הלב, זה בעצם מה שיש פה. זאת אומרת, יש אפשרויות לקלוט את הדינמיקה הפנימית של המציאות. זה צריך, זה מדרגה, זה לא נבואה, נבואה ודאי היא כזו. כן, לכן הנביאים מתנבאים על לפני חורבן בית ראשון, הוא כבר רואה את הבית השלישי. כן, חזקאל הנביא, לפני חורבן בית ראשון, הוא כבר מדבר על הבית השלישי. יש לנו נבואה מפורטת על המידות ואיך לבנות את זה ועל חלוקת הארץ העתידית. עכשיו תחשבו על מה הוא מדבר. הוא מדבר על מעל 2000 שנה, הוא הרי נמצא עם גלות יהויכין, נכון? הוא נמצא בתל אביב, דרך אגב, יחזקאל. זה כל שם פרק י'. הוא נמצא בגלות בתל אביב. בגלות בתל אביב. התפיסות גלותיות. מה זה עם ישראל, מה זה העולם, אני צריך ללכת. ושם הוא כותב, וזה היה בתקופת יהויכין, נכון? אז יש לו נבואה על חורבן ראשון, ובסוף ספר חזקאל, מהממים ואילך, מהממים וכל הפרקים האלה, עוסקים בבית השלישי. אז ברור שנבואה יש בה את היכולת הזאת. פה אנחנו מדברים על השערת הלב שבאה מחוכמה, מדרגה של חוכמה, שגם בה יש יכולות, איך נאמר, לחוש את הדינמיקה של המציאות. ואז זה שונה מהעתידנות הזאת. קודם כל, אתה לא צריך בשביל זה מידע דרך הרבה מחקר של שכל חיצוני. ודבר נוסף, הוודאות. כן? זאת אומרת, מה שהיום הולך ומתפתח יותר, באמת יש לנו היום, כמו שאמרנו, אמצעים כדי לעשות זה בצורה מאוד מבוססת יחסית, עדיין לא יוצר את הוודאות. זאת אומרת, שמי שאומר את זה, אומר לך, זה 100%, זה מה שהולך לקרות. כן? דרך ההשערות האלה, אצל מי שנמצא במדרגה של ההשגה הזו, יש גם ודאות. כן, ברור כשהנבואה היא ודאות, אבל גם בפחות מזה, דרך השערות הלב האלה, של תפיסה והשגה של המציאות. כן, אז ממילא, תמיד יהיה לך יחס אל העתיד. זה מה שאומר פה הרב. כאילו כבר עבר, כן, מבחינת הוודאות שלך. ואנו מכירים ממנו, כוחו וגבורתו ורחביו וחסדיו שיוצר כל אדוננו יתברך, מה זה ממנו, הכוונה מהעבר. על כן, באומרו, המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, אם שהיה בזמן שהייתה היציאה בעתיד, כן, זאת אומרת, הרי היציאה עדיין לא קרתה בפועל, אלא זה נאמר לפני שהייתה יציאת מצרים, כן, זה בפרק ו' בספר שמות, פרשת וערה, ואילו יציאת מצרים הייתה בסוף פרשת בו. תודיע בזה, התורה שהעתיד כשיעבור, יהיה ניכר שכל העבר היה עבורו. כן, זאת אומרת, הקשר הזה בין העבר לבין העתיד, שמתוך העבר אתה כבר יכול לראות את המגמות העתידיות, זה בגלל שבאמת כל מה שיש הוא כל המציאות שהייתה והובה, היא למעשה בונה את העתיד. כלומר, העתיד הוא לא דבר שמוצנח אל העולם, כמו שיש כאלה שמדמיינים. מה זה העתיד, מה זה גאולה, מה זה פתאום, יהיה פה איזה מין טוב ובואו, חדש, ואז יצלח לנו פה איזה עולם אחר. נכון? יש הרבה יהודים טובים שככה הם מדמיינים. הוא אומר, רב, זה לא נכון. האמת היא שכל הזמן העתיד הזה נבנה. הוא נבנה כל מה שקורה, כל מה שקרה בעבר, כל מה שקורה בהווה, הוא מכוון, הוא פועל. באופן אקטיבי ליצור, כן, את המציאות העתיד. למה הדבר דומה? כמו בן אדם, או כמו צמח, או בעל חיים, שאם ראינו אותו בקטנותו ונפגוש אותו 10 שנים אחר כך, לא נגיד, וואו, בונה, איפה מה שהיה? עכשיו, מה, איך צנח היצור הזה? אנחנו לא נשאל איך צנח היצור הזה. ברור לנו שהמצב של הילד שהוא היה תינוק, היה כלול בו הגרעינים שבמהלך הזמן הלכו והצליחו את הנער הזה ואת האדם הבוגר הזה, נכון? גם נראה עכשיו את הקשיש בן 100 ונראה את התמונה שלו שהוא ילד ונסתכל ולא נראה שום דמיון ונאמר כביכול יש פה משהו שנעלם ומשהו חדש שהגיע אבל זה לא נכון זה משהו שצמח מתוך מה שהיה, ועובר כל מיני תהליכים. זה בדיוק מה שקורה עם כל המציאות. ולכן העבר הוא העתיד, כן? זאת אומרת, הוא זה שהולך ובונה את העתיד. זה הרעיון שמודגש פה העתיד בלשון העבר, כן? אחרי שידענו זה מצד ההכרה של הפועל מתוך הפעולה, אנחנו משיגים על הפועל, משיגים את המהלך האלוקי, יהיה תמיד העתיד בא בחשבוננו בכל עת שנתבונן על העבר. דהיינו, מן הפעולה על הפועל. הם יצאים פה לכתוב מתוך הפעולה, תורה היום. טוב, בוא נראה עוד פסקה אחת וזה נסיים. אומרת הגמרא, כן.
אז אני אבוא בעצם, כאילו...
יקרא את המציאות באופן מעמיק. זה נבוא. ולקרוא את המציאות באופן מעמד. זאת אומרת, הנביא לא, הוא לא מחובר למשהו שלא קיים. הנביא יודע להתחבר ממש למה שקיים. זה כמו שאם יבוא לפה איזה חייזרים, איזה כוכב אחר, ותגידו להם, תראו להם איזה זרע קטן של עץ, ותגידו להם, תראו, הדבר הזה שעכשיו שמנו אותו פה, עוד 3 חודשים זה יהיה שיבולת שלמה. החייזרים יסתכלו עליך, מאיפה הגעת למסקנה הזאת? אחרי שלושה חודשים אני קורא להם, אומר, אם ראיתם? הם הכתירו אותי בתור נביא, נכון? אני לא נביא. אני פשוט מכיר את הטבע של השיבולת הזאת, של הזרע הזה. נכון? ככה נביא.
אז הנבואה זה ככה למדע האמיתי ביותר?
הנבואה זה המדע הפנימי, זה הכרות פנימיות של המציאות. זה הכרות של הדינמיות הפנימית של העולם.
זה גם,
האם
יש לו ככה מגיעו בעשיר, שלא יש איזה סקפל שבאת כאילו יהיה סס במציאות?
כן, זה לכאורה גם ידיעת השם, שיודע את העבר, ההווה והעתיד. בוא נה, כמו שאתה יודע שבעתיד יקרה ככה עם הגרעין הזה, נכון? איך אתה יודע את העתיד? כי אתה מכיר את כל הפוטנציאל שכלול בהכל. אתה יודע, זה עתיד. זה לא דבר. זה ההשגה הנבואית. זאת אומרת, כמו הפרסומת, העתיד כבר כאן. עתיד כבר. אז הוא יחזה מכונית שהיא שולטת עליך ואתה לא שולט עליה. טוב, אומרת הגמרא, משתפחי לרבנן רבי זרע. עד בר עזבי, דחו דרב שיום בר עזבי, דאדם גדול. אמרו לו, תשמע, יש פה בן אדם רציני, בן אדם גדול. ובקי בברכות הוא. אמר להם, כשיבוא לידכם, אביאו לידי. מישהו יגיע לכם, אני רוצה לבחון אותו. אז אם נחד דעיק לה לגבי, זה דמן אצלו, אפיקו לריפתה, הוציאו לו פת. פתח ואמר, מוצי. אמר, ברוך אתה, השם אלוקנו מלך העולם, מוציא לכם מן הארץ. לא המוציא, מוציא. אמר, זהו שאומרים עליו, זה אדם גדול הוא ובקי בברכות הוא. מי שלמה יאמר, המוציא, עם ה' הידיעה, השמואלן טעמה, השמואלן הלכת כרבנן. בסדר, אז הוא השמיע לנו את המשהו שהוא מחודש יותר. אלא דאמר מוציא, מהי כמה השמלן? הרי במוציא אמרנו שכל העון פליגי דה אפיק משמע, נכון? שמוציא זה בסדר, זה לשון שמועילה לכל הדעות. אז אם כן, מה הוא עשה? זה כמו... כמו לקחת ברירת מחדל, הוא לא ישמיע את ה... אז אומרת הגמרא, ויהו דעבד להפוקי נפשי מפלוגתא. זאת אומרת, הסיבה שהוא אמר מוציא, הוא רצה להשתמש בביטוי שמוסכם על כל הדעות. והלכת המוציא. לכם מן הארץ, זה כמה כרבנן, דאמרי דאפיק משמע. כן, שיש איזו התייחסות אל העבר. כמו שאמרנו שיש לנו עניין להתייחס אל העבר, כמו שהזכרנו מכל. יוטט, האדם הגדול איננו מסתפק בעיון שטחי, כי אם הוא יורד לעומק העיון, בייחוד באלוהות שהיא תכלית שלמות הידיעה האנושית. זאת אומרת, אדם גדול חי בעומק. זה ההבדל בין גדלות לבין מדרגה רגילה. גדלות זה לחיות בעמקות. לחיות בעומק הדבר. זאת אומרת, אין הסתכלות שטחית מלמעלה. עכשיו, עמקות זה עמקות השכל ועמקות ההשגות הפנימיות. על כן, כשבערו לו שהוא אדם גדול, כלומר, כשאמרו לו לרבי זרע, שבר רב זביד הוא אדם גדול, מורה שידיעתו ועומק עיונו הולכים על צד הגבוה שבענייני הידיעה האלוקית. זאת אומרת, מה שבעצם רצו לומר לו, שהוא אדם גדול, זאת אומרת, הוא מתבונן על העולם במבט עמוק. אמנם, גם האדם הגדול יש עם עומק עיונו, לא ימצא דרך ישרה איך להכניס למקר העונה בביטוי שפתיים. על כן אמרו שהוא גם כן בקי בברכות. זאת אומרת, שיש לו בעצם שתי מעלות. אחד זה הגדלות, כלומר המבט, הוא מבט עומק. והדבר השני, גם הוא יודע גם איך לבטא את ההשגות הגדולות. שזה כישרון נוסף ויכולת נוספת. את הביטוי הזאת. זאת אומרת, הרבה אנשים מתחלקים לשני סוגים, בין אלו שהם בעלי ההשגות. אלו שלא בעלי ההשגות, אז אין פה יותר מדי סיבוך. אלו שהם בעלי ההשגות, מתחלקים לשני סוגים. ויש פה את הסוג המובחר יותר, השלישי. כלומר, יש כאלו בעלי ההשגות שאין להם יכולת ביטוי בכלל, אז אצלם השתיקה היא הדבר המתבקש. כי כל ביטוי הוא בעצם מבחינתם יקטין את הדבר עצמו. יש כאלה שהם משתמשים בביטוי לא מתאים, ואז הביטוי הוא באמת מקטין את ההשגה. ויש, וזה המעלה שהייתה לו, שהוא יודע לבטא בביטוי שאומנם יהיה בו צמצום, כי כל ביטוי הוא צמצום, אבל לא יהיה בו שיבוש של ההשגה, לא יהיה בו עיוות של ההשגה. זה מעלה גדולה הדבר הזה. כן. גם כן בקי בברכות ויודע לשקול הדברים, איך יהיו נאמרים באופן שיכלול הדיבור, למרות שיש בו צמצום, אבל הוא יכלול את עומק הרעיון, ומכל מקום יהיה גם כן שווה לכל נפש. כן, זאת אומרת, זה יהיה דיבור שהוא בעצם מגע עם אנשים אחרים, שהם לא בעלי מעלה כמו אותו בעל מעלה, ואף על פי כן, הדיבור לא עיוות את ההשגה העמוקה. קראו לי, אני הברכות שהן חוקה אחת לכל עדת השם. זה הכוונה שהוא מקים ברכות. טוב, אנחנו נעצור פה.